נדבר היום בעזרת השם על העיר שכם. יש לנו בפרשה ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען. אחרי שהוא עולה מחרן מגיע לארץ ישראל, והוא מגיע אחרי כל המפגש עם עשיו, עם שרו של עשיו, עם עשיו, הוא מגיע לשכם, והתורה אומרת ויבוא יעקב שלם עיר שכם. נדמה לי שהרשב"ם אומר ששלם זה שם של מקום, שזה לא תיאור המצב של יעקב. ויבוא יעקב שלם, איזשהו מקום שהוא סמוך לשכם שנקרא שלם. מעניין שיש כפר ערבי קרוב לשכם שנקרא סלם, אז יכול להיות שזה איזשהו רמז לפירוש הזה של הרשב"ם, שבאמת היה כזה מקום. מכל מקום, שכם ושלם זה שני הפכים, כי שכם זה חלק בעברית. כתוב ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אז רש"י מפרש שני פירושים: שכם זה העיר שכם, פירוש שני חלק אחד יותר משאר האחים, ככה יעקב מבטיח ליוסף, ולכן הוא מקבל שני שבטים, מנשה ואפרים. בכל מקום שכם זה חלק, ושלם זה שלמות. אז קודם כל כותב הרמב"ן שהמעשה הזה, כן, זה מה שהם מצולם, נכון? וכתב הרמב"ן, כן, שהמעשה הזה היה רמז לזרעו, שהמקום ההוא יחבש תחילה לפניהם טרם הורישו יושבי הארץ. וכמו שפרש באברהם, שנאמר ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. כלומר, שאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, הוא מגיע, המקום הראשון שהתורה מציינת שהוא מגיע אליו זה שכם. כשיעקב חוזר מהגלות שלו, המקום הראשון שהתורה מציינת שהוא מגיע אליו זה שכם. זה לא סתם. לרמב"ן יש מהלך שלם בכל ספר בראשית שנקרא מעשה אבות סימן לבנים. לא נסביר עכשיו את העומק של העניין, רק דברים מאוד מפורסמים, שמה שהאבות עושים בעצם פותח את הפתח לבנים שלהם. אז רואים את זה שזה חוזר גם אצל אברהם וגם אצל יעקב. המקום הראשון שמגיעים אליו זה שכם, ואחר כך כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אחרי שעוברים את הירדן, הולכים ישר לשכם, ושם עושים את מעמד הברכה והכללה, כמו שמפורש בספר יהושע. אז רואים שגם עם ישראל הולך באותו דרך שהאבות הלכו. דבר ראשון, מגיעים לשכם, ויש להתבונן מדוע באמת כבשו תחילה את שכם טרם הורישו את יושבי הארץ. האמת שגם לא כתוב בכלל ששכם נכבשה על ידי יהושע, שזה מעניין. לא מופיע ששכם נכבשה, מופיע שהם הלכו לשכם. יכול להיות שהעיר הייתה חרבה עוד בעקבות מעשה שני בני יעקב, שמעון ולוי. מכל מקום, עם ישראל מגיע לשכם תחילה. אומר השם שמואל, צריך להבין מה זה, למה? למה זה המקום הראשון שבו נכנסים לארץ ישראל? גם אברהם, גם יעקב, גם עם ישראל אחרי זה. ולא עוד, אלא שבאותו יום שברו את הירדן, באו תכף להר גריזים והרבן, שהוא מקום שכם. והוא רחוק מן הירדן יותר מ-60 מיל. כמו שכתוב בשס, מסכת סוטה. הלא דבר הוא. כלומר, אם באותו יום שוברים את הירדן, עושים מסע לילי ארוך, בלתי גיוני גם מבחינה, אם אנחנו מבינים את זה כפשוט, או שבאמת כל עם ישראל הלך באותו יום לשכם, זה קשה מאוד להבנה איך עשו את זה. מכל מקום, ברור שהלכו לשכם מיד, ושם קיבלו שוב את התורה וכו' וכו'. מה העניין הזה? הלא דבר הוא. ונראה, על פי מה שאמר כבוד קדושת אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, אם שאלתם את עצמכם מה זה מה שאתם, בעניין שכם בן חמור שכתוב בו והוא חפץ בבת יעקב, היינו לא מפאת צורתה, רק מפני שהיא בת יעקב. כלומר, כתוב ששכם תופסת דינה ואחר כך רוצה להתחתן איתה, וגם בפרשה שלנו כתוב ש והוא חפץ בבת יעקב. אז הסביר האדמור מסוחת שוב שמה זה חפץ בבת יעקב, הוא רצה אותה בגלל שהיא בת של יעקב, לא בגלל איך שהיא נראית, אולי זה גם יצטרף, אבל הכתוב מדגיש את הנקודה הזאת שהוא חפץ בבת יעקב, היא הבת של יעקב. למה הוא רוצה אותה? ושכם הוא מלשון חלק, כמו שהסברנו מקודם, כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, והוא חשב שיש לו גם כן חלק במציאות העולם, אף במדרגת יעקב. וזה היפוך בחינת גר צדק, שצריך שהוא אמר יודע אני ואיני כדאי, כמו שכתוב בשס מסכת יבמות. עד כאן תורף דבריו, או תמצית דבריו הצריך לענייננו. אז בואו נסביר את זה בעברית. בעצם הוא אומר ככה, שכם חושב שהוא במדרגה גבוהה מאוד, הוא חושב שהוא שייך למציאות של יעקב אבינו. אני לא נכנס עכשיו, יש הסבר הסבר דווקא מאוד מעניין מבחינה לחקור אותו היסטורית. אני לא יודע, שמעתי פעם שאברהם אבינו הרי מגיע לשכם, כמו שאמרנו בהתחלה, אברהם אבינו מגיע עם הרבה מאוד גרים ואת הנפש אשר עשו בחרן. איפה הגרים האלה נעלמו? יש תיאוריה כזאת שהגרים האלה התיישבו בשכם ולא המשיכו עם אברהם את כל המסעות שלו. הרי אחר כך הוא יורד למצרים עם שרה, לא לוקח איתו את כל האלפים האלה. כנראה האלפים האלה התיישבו בשכם, יכול להיות שהאלפים האלה התיישבו בשכם, ושכם אפילו עצמו הוא מהמשפחות האלה, אז הוא מרגיש חלק מהמשפחה. אני גם רוצה, אני רוצה לחזור כאילו למשפחה, משהו כזה. זה גם מסביר בסוגריים למה כל העיר הסכימו לעשות ברית מילה. זה דבר מאוד משונה, בגלל שחמור ושכם בנו אומרים להם בוא נתחתן איתם, תעשו כולם ברית מילה, כולם עושים. זה דבר מאוד קשה. יכול להיות שבאמת הם הרגישו איזושהי שייכות לרעיון של אברהם. אז נסגור סוגריים. מכל מקום, שכם מרגיש חלק, הוא מרגיש חלק, הוא חשב שיש לו גם כן חלק במציאות העולם, אף במדרגת יעקב. כלומר הוא חשב שהוא במדרגה של יעקב, ולכן ראוי שהוא יהיה חתן שלו. וזה בדיוק הפוך ממה שמצפים מגר צדק. גר צדק זה אדם שמבין עד כמה אין לו. אם אתה מבין עד כמה אין לך, אתה יכול להתחבר לעם ישראל. הרי גר צדק כתוב שהוא כמו תינוק שנולד, ולכן אין לו מצוות כיבוד אב ואם. נגיד בן אדם שהתגייר, אז הוא מכבד את ההורים שלו רק מצד שזה לא נעים, כאילו איך יכול להיות שמה שיהיה יותר גרוע מגוי שמכבד את ההורים. אבל מצד האמת הוא כמו תינוק שנולד, כמו קטן שנולד, ככה בלשון חזק. כלומר הוא בעצם מקבל משהו, הוא עוזב את מה שהוא היה ונהיה משהו חדש. אז גר צדק, התחושה שאיתה הוא צריך לבוא, וזה מה שבודקים בשביל לקבל גרים, זה עד כמה הוא מבין כמה אין לו כלום כשהוא גוי, ואז הוא יכול בתהליך מופלא להפך להיות יהודי. אבל לשכם הזה הוא בא הפוך, הוא מחזיק מעצמו, הוא חושב שהוא כבר שייך, ולכן הוא לא מצליח באמת להידבק. וזה היפוך בחינת גר צדק, שצריך שאומר יודע אני ואיני כדאי. כלומר אני מבין מה דורשת ממני היהדות, וכרגע אני לא במדרגה כזאת, ולכן שכם הוא בדיוק הפוך מגר צדק. והנה נראה שגם המקום באשר שמו שכם, נמי יש בו הטבע הזה. נמי זה גם בעברית. עכשיו הוא אומר ככה, כמו שלשכם עצמו הבחור הזה שקראו לו שכם יש את התכונה הזאת, אותו דבר יש את התכונה הזאת במקום עצמו. המקומות בארץ ישראל יש להם תכונות, הם משפיעים יש להם עניין רוחני, כל מקום ומקום ועניינו. ואם המקום עצמו נקרא שכם, אם המקום ההוא נמצא נקרא שכם, אז כנראה שזה טבע של המקום. תכונה שלו זה להרגיש שווה, להרגיש אני חלק, אני משהו. כלומר, יש לי משהו מצד עצמי, לא בגלל שאני מחובר לכל. אני, מה שנקרא התנשאות, תכף נעמיק בזה. היינו שטבע המקום גרם ביושביו התנשאות, שיהיה כל אחד בפני עצמו חלק, ולא יבטל עצמו בפני כל. אני לא מבטל את עצמי בפני אף אחד. אני חלק. יש מושג בהלכה שאם התערבבו חתיכות של בשר בתוך מאכל חלבי, אז זה מתבטל בביטול ב-60 וזה. אלא אם כן
נכון,
נכון, בדיוק. אז גם אפילו בשר טרף יש מה שנקרא מושג שנקרא ביטול ברוב. מהתורה זה ביטול ברוב, אפילו 51%. חכמים אמרו לא, רק ב-1:60 וכו'. אבל אם זה חתיכה שראויה להתכבד, כלומר זה חתיכה שאתה יכול להגיש אותה זה משהו, זה לא תבשיל שנמס הכל באחד, נימוח אחד בתוך השני, אלא זה נגיד קציצה שאתה יכול להגיש, אתה מגיש למישהו קציצה, אז זה לא מתבטל. יש לך עכשיו סיר של קציצות, וקציצה אחת אתה יודע שהיא בשר לא כשר או משהו כזה. אז כיוון שזה, אז אם זה תערובת מצוין, אבל ברגע שזה לא תערובת אלא זה חתיכה ראויה להתכבד, אפילו אתה לא יודע לסמן את החתיכה, זה חתיכה ראויה להתכבד, היא לא מתבטלת. אז עכשיו הוא מזכיר את זה, ביטול ברוב זה תמיד בדיעבד, כלומר אסור לך מראש לייצר מציאות כזאת. אבל אם זה קרה, אם זה קרה
קלית בסופר, קלית 400 גרם של בשר טחון, והגרם אחד היה בשר טרף. קלת את הכל בקרה, התחלת להרוג, רק אחרי זה ידעתי בשר חזיר,
תודה רבה. כן, תלוי. בקיצור, לא, זה לא הלכה, רק הוא מביא את זה. הוא אומר, רמז לזה, חתיכה ראויה להתכבד שאינה בטלה. זה רמז. כלומר, כל אחד הרגיש, המקום של שכם גורם לאדם להרגיש, יש לי מציאות, אני משהו, בפני עצמי. עכשיו, זו הרגשה שהיא לאו דווקא שלילית. זה תכף מה שהוא הסביר לנו. היא יכולה להיות מאוד מאוד שלילית, אבל היא יכולה להיות גם חיובית. מה זה אומר? והנה מידה זו, היא תו לתו מינה. והיא ביש לביש מינה. מעברית, אם לקחת את זה לכיוון של חיוב, אין חיובי ממנה. אם לקחת את זה לכיוון של שלילה, אין שלילי ממנה. כלומר, זה יכול להיות שיא הטוב, ויכול להיות שיא הרע. עכשיו הוא מסביר. ולטובי, כאשר יאמר, בשבילי נברא העולם. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לטובה. כלומר, על הכיוון החיובי, זה בן אדם שקם בבוקר ואומר, בשבילי נברא העולם, אני משהו. עכשיו זה נותן לו דרבון אדיר לפעול. הוא עושה מצווה, הוא מבין, אני מכריע עכשיו את כל העולם, את כל המציאות לחיוב. אדם שלא מחזיק מעצמו בכלל, הוא לא יכול לקום עם תודעה כזאת, הוא לא יכול לפעול עם תודעה כזאת. אתה חייב להרגיש, אני משהו, אני יכול להשפיע על המציאות. זה פסיכולוגיה מאוד פשוטה, הרי כל ילד, אם הוא לא מרגיש תחושת מסוגלות, אז הוא מפסיק לעבוד. בלימודים, בכל התחומים. אתה לא מרגיש שאתה שווה, ולכן צריך לחזק את הצד הזה אצל כל אחד. כן? אתה שווה, יש לך משהו, יש לך ערך. זה לכימון הטוב. ואם אין אני לי מי לי, אדם צריך להגיד לו, להגיד לעצמו, ואם אין אני מי לי, ויהיה אז כנמר, ולא יתבייש בפני המלעיגים עליו. כן, זה השולחן, הלכה ראשונה בשולחן ערוך. אנשים מסתכלים עליך בכל מיני מבטים עקומים, אכפת לך, אתה יודע שזה האמת, אתה עושה מה שצריך לעשות, ויריב עוז בנפשו ויגבה ליבו בדרכי השם. איזה פסוק, ויגבה ליבו בדרכי השם, לא זוכר איפה זה כתוב, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. בלי זה בן אדם הוא נהיה חדל כזה, חדל אישים, לא פועל, לא עושה כלום. אבל זה לכיוון החיובי. אבל ואם לביש חס וחלילה, כלומר לשלילה, היא מידת עשיו הרשע, וגורמת גסות הרוח ועזות פנים עד שאין תרופה למכתו. כלומר, אם אתה לוקח את זה לכיוון שלילי, אז אתה נהיה גס רוח ועז פנים. עז פנים זה מדרגה מאוד מאוד קשה. כתוב עז פנים לגיהנום, כי בעצם אתה לא מוכן לקבל שום דבר. אתה יודע את הכל, אתה יודע את הכל. אם אתה חי בתחושה שאתה יודע את הכל, לא משנה מה יגידו לך, מה יראו לך, מה ישפיעו עליך, אתה לא מוכן להשתנות. זה גסות הרוח ועזות פנים, אין תרופה למכתו. כבר אמרנו שמידה זו היא הקליפה שנקראת בזוהר הקדוש עננים חשוכים. כלומר, דמיינו ענן מאוד שחור. ככה הזוהר הקדוש קורא למישהו גס רוח ועז פנים. למה? למה זה הדימוי? שכל אור שבא בהן נשקע במקומו. כלומר, גם אם אתה מדבר, אתה משפיע על האדם הזה אור, מראה לו אפילו את האור, זה נבלע אצלו, זה נבלע אצלו, זה לא עושה כלום. כמו שבע פרות הרעות שנאמר בהם ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראהן רע כאשר בתחילה. מה זה שבע פרות הרעות? בחלום, זה חלום של פרו. התורה מדגישה שגם כשהם אכלו את הפרות השמנות, לא נודע כי באו אל קרבנה, ומראהן רע כאשר בתחילה. איך זה יכול להיות? הרי הם אכלו משהו, הם אכלו פרות יותר שמנות מהם, איך יכול להיות שהם ישארו כאלה רזות? אז קודם כל זה חלום, נכון? פעם אחת הבן שלי אומר לי, שמעת, מצאו את העצמות של הפרות, של שבע הפרות, רק לא יודעים אם זה של הפרות הרזות או של השמנות. אוקיי, ברור, כמובן זה חלום, אבל יש בזה איזושהי אמירה. זה מציאות כזאת שאדם שהוא עז פנים, לא משנה מה שתאכיל אותו, מה שתראה לו, מה שתיתן לו, הכל נבלע אצלו. שום דבר, הוא לא מוכן להשתנות בכלום. למה? כי הוא מרגיש, אני שווה, אני משהו, אני חלק. אז זה בדיוק אותו דבר, אותו דבר כמו מקודם, רק לשלילה. זה לא מביא אותו לידי פעולה ויגבל ליבו בדרכי השם, אלא הפוך. זה מביא אותו לידי כיפאון כזה, שאף אחד, אף אחד לא יגיד לי מה אני צריך לעשות. והנה האדם בראשית ימי עבודתו נצרך מאוד למידה זו. כלומר, אדם צעיר, נתנו דוגמה של ילד קטן, זה כמובן, זה קריטי להתפתחות שלו. אבל גם בן אדם צעיר, הוא חייב למידה זו להרהיב עוז בנפשו, למור עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כלומר, בן אדם צריך להגיד לעצמו כל הזמן. יש היום כאלה שיטות פסיכולוגיות שבן אדם צריך לדבר עם עצמו כל מיני משפטים. אז הוא יכול לקחת את הפסוק הזה, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. בן אדם שאין לו כוח לפעול, הוא לא מחזיק מעצמו, הוא לא מכיר בערך עצמו, אז הוא חייב את הנקודה הזאת, הוא חייב את ויגבל ליבו בדרכי השם. בלי זה הוא לא מתקדם לשום מקום. ואין חוזק כחסידות בתחילתה. כלומר, יש לך אנרגיות של התחלה, ואם לא תדרוך נפשו עוז, כמעט מן הנמנע שיצליח בעבודתו. אם הוא לא מפתח את המידה הזאת של עזות, של קדושה, הרי אמרנו עז פנים לגיהנום, אבל כתוב ועז כנמר ורץ כנשר ואף כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך השם השמיים. כי היצר הרע מרפא ידי העובדים עבודת הקודש. עזות הקדושה זה לקחת, להרגיש אני יש לי משהו, אני שווה, אבל לקחת את זה רק לכיוון של פעולה חיובית. זה הזאת של קדושה. אני מוכן להשקיע, אני מוכן להתאמץ. למה? כי אני מרגיש שאני משהו. כן.
כל הפרק האחרון שלנו, כאילו, רק נחבר לכמה לא טובים, וכאילו, זה התחיל בזה שאמרנו שזה הפוך ממה ש...
ששכם עשה.
מגר צדק.
אמרנו, שכם הוא הפוך מגר צדק. עכשיו הוא בעצם אומר כזה דבר. על התכונה הזאת של שכם, הוא עוזב שנייה את האיש שכם, ומדבר על המקום שכם. הוא אומר, את אותם תכונות שיש באיש שכם, יש גם במקום. יש טבע של המקום. הטבע של המקום זה טבע שאני מרגיש, יש לי משהו. אני מרגיש חזק, יש לי אנרגיה, יש לי כוחות. עכשיו, אני יכול לקחת את זה לשני כיוונים, שיא הטוב או שיא הרע. שיא הרע זה אז פנים, שזה מדרגה מאוד 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 קשה, אז פנים לגיהנום. כתוב ארבע כיתות לא מקבלות מי שכינה. בקיצור, אז עוד פנים זה מדרגה מאוד מאוד קשה. מצד שני, הוא הסביר, אני יכול לקחת את זה, את אותה מדרגה לחיוב. תכף יותר הוא יחבר את זה שוב חזרה לשכם. כי היצר מרפא ידי העובדים. בשורש זה אותו דבר. כלומר, יש איזושהי נקודה פנימית שזה אותו דבר. אתה תחליט לאן לקחת את זה. אבל יש בן אדם שהוא לא פה ולא פה. הוא באמצע, פרווה כזה. פרווה אתה לא תגיע רחוק. אם יש לך עזות, אתה יכול להיות עזות של קדושה, ואתה יכול להיות עזות של עשיו. אם תשימו לב, איפה נמצאים הכי קיצוניים היום ביחס לארץ ישראל, וזה, איפה הם נמצאים? בשכם. בגזרת שכם, מישהי פה גרה באזור גזרת שכם, בגב ההר. אני גרתי שם הרבה שנים. יש לי אח ביצהר גם. אני הייתי הולך להתפלל בקבר יוסף כל יום שישי, כשהיה אפשר. זה מקום שהוא הופך את האנשים לקיצוניים. עכשיו, להיות קיצוני זה לא דווקא שלילי. אבל זה, המקום הוא משפיע. זה לא סתם. אז יגידו, לא, הקיצוניים הלכו לשם. זה נכון. אבל המקום גם משפיע. יש איזה משהו במקום שהוא משפיע. זה לא פה, שבות רחל, זה רחל, זה... אבל זה ודאי שזה משפיע. אך צריך, אז מה אומר? כי עצר המרפא ידי העובדים עבודת הקודש, כמו בזוהר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בעריכות, שפרש על צד הרמז כל פרשת מרגלים בעניין זה. לא ניכנס לזה. אך צריך לזה שמירה יתרה, לבל יצא שכרו בהפסדו, שימשוך מזה התנשאות יתרה וגסות הרוח ועזות מצח לקיים ירהבו נער בזקק ונקלה בנכבד. כלומר, לפעמים אתה אומר יש לי עזות בקדושה, זה מחליק החוצה, אתה מחליק, זה צריך מאוד זהירות שהעזות של קדושה שלך לא תגרום לך לזלזל גם. אתה בסדר, אני, אבל מה הוא מדבר? הוא מדבר שטויות, נו. לפעמים אתה שומע גם אנשים גדולים שמזלזלים באנשים גדולים אחרים, שזה החליק קצת החוצה, הנקודה הזאת של העזות. אני מרגיש, יש לי מה לומר, יש לי מה להשפיע על המציאות, שזה דבר טוב, אבל זה יכול להביא אותי לגסות רוח ועזות מצח, לזלזל ברבנים זקנים נגיד. אני רציני, למדתי הרבה שנים, אבל אני בן 40, אני יכול לדבר ככה על תלמיד חכם בן 80? אבל אתה שומע לפעמים כאלה דברים. זה צריך מאוד זהירות. אני לא אתן לכם פה דוגמאות. וסוף סוף לא נשאר בידו מאומה מהטוב שבא רק חלקי הרע. לכן צריך מאוד להיזהר. שכם זה חומר נפץ. עם חומר נפץ אתה יכול להשמיד, ואתה יכול לכרות מנהרות ולבנות בתים. אתה יכול לקדם. כן, זה כמו אטום. אטום זה אנרגיה אטומית. אתה יכול לקחת אותה לחיוב, אתה יכול לקחת אותה לשיא השלילה. זה משהו מאוד עוצמתי, מאוד מאוד עוצמתי. והנה בתחילת כיבוש הארץ שהיו צריכים להתחזק, כי לפעמים חייבים את התכונה הזאת. הנה בדיוק זה, בדיוק הנקודה הבאה. והנה בתחילת כיבוש הארץ שהיו צריכים להתחזקות גדולה, כי מלחמת העמים הייתה קשה עליהם מתחילה ועד סוף, כמו שכתב הרמב"ן. אתה הולך עכשיו למלחמות קשות מאוד, איפה תתחיל את ה... מאיפה תשאב כוחות? אתה חייב להגיע לשכם. על כן היה ציווי שראשית בועם בארץ תהיה במקום שכם, למען יקנו בנפשם מידת ההתחזקות וידרכו נפשם עוז. כלומר, אתה חייב לאסוף אנרגיות. יש לך משימה של 7 שנות כיבוש, זה משימה מאוד קשה. אתה חייב לאסוף אנרגיות של עזות, של קדושה. בלי זה יאכלו אותך. אמרנו, זה גם בחיים של האדם. כשבן אדם צעיר, הוא חייב את זה. אחרת הסביבה מעצבת אותו, במקום שהוא יעצב את עצמו. עכשיו, אם הוא בסביבה טובה, מצוין. אבל אם הוא בסביבה קשה, הוא חייב לפתח עמוד שדרה. כן.
סתם תזכיר לי שאחי לפשם
נכון.
השאלה מתחבר,
כלומר, באיזה מצב נפשי אני עכשיו יוצא למלחמה? עם ישראל היה חייב לעבור בשכם, היה חייב. אך באשר מידה זאת צריכה שמירה יתרה, לזה באו תחילה למקום הזה אברהם שאמר ואנוכי עפר ואפר, ויעקב שהוא מלשון עקב, שכל עניינו שהיה בעצמו מבחינת עקב, כמו שדיברנו הרבה מזה. הם היה בכוחם להאציל על מקום זה רוח מבינתם, שתהיה מידת המקום רק על צד הטוב כנל. וזה יש לפרש ויבוא יעקב שלם, היינו שבחינת יעקב שהיא מלשון עקב הייתה אצלו בשלמות, מחמת זה בא עיר שכם. כלומר, עם ישראל מגיע לשכם, אבל אם אתה מגיע לשכם, אתה מהר מאוד יכול לקחת את זה לכיוון שלילי, כמו שהסברנו, זה חומר נפץ. לכן היה צורך שאברהם ויעקב יגיעו לפנינו. מה פעלו אברהם ויעקב שהגיעו לפנינו? אברהם, דיברנו על זה שהוא אנוכי עפר ואפר, יש לו מידת ההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא. גם יעקב, כל המהות שלו, למדנו את זה גם שבוע שעבר עם האבנים וכו', זה התבטלות לפני האלוקות, לכן הוא נקרא יעקב. רק בזכות זה הוא יכול להיות גם ישראל, רק בגלל שהוא יעקב. יעקב זה מלשון עקב. וברגע שהם מגיעים לשכם, ברגע שהם מגיעים לשכם, אז הם משפיעים, הם על המקום איזשהו גבולות גזרה כאלה. זה אומר, תהיה מידת המקום רק על הצד הטוב. כלומר, זה יעזור לעם ישראל לקחת את התכונות של שכם רק לכיוון חיובי ולא לכיוון שלילי. על פי זה הוא מסביר, ויבוא יעקב שלם, היינו שבחינת יעקב הייתה בשלמות. כלומר, הבחינה הזאת של העקב, של ההתבטלות כלפי האלוקות, הייתה אצלו בשלמות, מחמת זה בא לעיר שכם. עכשיו בוא נסביר את זה מבחינה, פה זה נראה כזה מיסטי, טוב, הם באו לשם, עשו איזושהי פעולה וכו' וכו'. לא, הכוונה היא שאתה עכשיו מחליט, אני מסתער על משהו, אתה חייב לעשות הכנה לזה. מה הכנה? להבין באופן ברור שכל מה שאני עושה זה לשם שמיים, זה לא בשביל עצמי. הרי מה הבעיה בעזות הזאת? אתה אומר לבן אדם תרגיש שאתה שווה. כשבן אדם אתה אומר לו תרגיש שאתה שווה, קל לו מאוד לקחת את זה להרגשה שאני שווה מצד עצמי, ואז זה מגיע לעזות פנים שלילית. אני שווה מצד עצמי. אם אתה הולך עכשיו להשתמש במידת העזות, אתה חייב כל הזמן לשנן לעצמך, כל מה שיש לי זה לא מצד עצמי אלא מצד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה אברהם ויעקב. אברהם ויעקב כל הזמן זה מה שמשדרים, כל מה שיש לנו זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנוכי עפר ואפר, מצד עצמי אני עפר ואפר. אפילו ראינו שהוא לא רצה אפילו להתפלל, כי מי אני שאני אתפלל? דיברנו על זה אז. ויעקב זה גם, מי אני שאני בכלל יהיה במדרגה של אברהם ויצחק, כמו שראינו שבוע שעבר. יש להם את הנקודה הזאת. עכשיו, שבן אדם הולך להשתמש במידת העזות, הוא חייב לצרף לזה, או להקדים לזה אפילו, את מידת הענבה. זה לא סותר. אתה יכול להיות ענב גדול עם עזות גדולה. מה זה אומר? זה אומר שאתה כל הזמן בתודעה, כל מה שיש לי הוא לא מצד עצמי, אבל אני מרגיש שיש לי, ואני פועל, אני יכול לשנות את המציאות עם הפעולות שלי. אבל גם שאני פועל ומשנה את המציאות עם הפעולות שלי, זה לא מצד עצמי, אלא מצד מה שקיבלתי. לכן יעקב צריך להגיע לשכם, לכן אברהם צריך להגיע לשכם, כדי שכשעם ישראל אחר כך יגיע לשכם, הוא יגיע לשכם בצורה נכונה. כל מה שיש לי זה מכוח מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. ועכשיו, אחרי שקיבלתי, אני פועל עם זה בצורה מאוד עוצמתית. בסדר? אז זה מה שהסברתי. אפשר להגיד את זה כזה מיסטי. אברהם מגיע לשם, עושה איזושהי פעולה. יעקב מגיע, עושה איזו פעולה. הסברתי את זה עכשיו ברמה יותר מובנת לנו. כשאברהם ויצחק באים כשאברהם ויעקב באים לשכם, בעצם הם משרישים אצל עם ישראל, מעבר לעזות הזאת, הם משרישים אצלנו כולנו, אנחנו הרי בניהם. זה אומר שאנחנו כולנו שייכים למדרגה הזאת, שכל מה שיש לנו זה אלוקי, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה הכוונה שבן אדם אומר אנוכי עפר ואפר. כשבן אדם אומר אנוכי עפר ואפר, אחרי זה הוא נלחם. אם אתה עפר ואפר, על מה, איך אתה נלחם? אתה כלום. מה, סתם אתה אומר שאתה עפר ואפר? לא, אני עפר ואפר זה אומר שכל מה שיש לי זה ממך, ועכשיו יש לי הרבה, אבל זה לא משלי, זה משלך. ועכשיו אני יוצא למלחמה. לא, זה בחיים שלך. אז מי שנייה את אברהם ויצחק ויעקב, דברי על עצמך. אני עכשיו יוצא לאיזושהי משימה, אני חייב להרגיש שאני מסוגל, שיש לי כוחות, אבל אני צריך מאוד להיזהר לפני שאני יוצא למשימה, לשנן כל הכוחות שיש לי. זה נכון שיש לי כוחות טובים, אני כישרוני באלף ואחת דברים. אם בן אדם לא מרגיש את זה, יש לו בעיה. בן אדם צריך להרגיש, ויגבל ליבו בדרכי השם, יש לי משהו, יש לי משהו להשפיע על העולם, יש לי משהו לעשות. אבל חייב להקדים לזה, ואנוכי עפר ואפר, כל מה שיש לי זה לא משל עצמי, זה לא בזכות עצמי, זה בזכות מה שקיבלתי. בחיים שלנו זה מאוד ברור. אז בסדר, פה איך שאברהם ויעקב בדיוק פעלו את זה בשכם והשפיעו על המקום, באמת אני לא יודע להסביר את זה עד הסוף, אבל בחיים שלנו זה מאוד ברור. זה בדיוק לימוד החסידות, הוא לוקח את זה ישר לחיים שלנו. ובזה יש לפרש מה שאמרו זיכרונם לברכה על שכם, שהוא מקום מזומן לפורענויות. בו עינו את דינה, בו קלקלו השבטים, כן, מכרו את יוסף, בו נחלקה מלכות בית דוד אחרי כמה דורות. וחס וחלילה לומר שחכמנו זיכרונם לברכה דיברו בגנות עיר אחת בארץ ישראל, ומה גם עיר שיעקב אבינו עליו השלום נתנה ליוסף במתנה. בוודאי אין בחס וחלילה שום שמץ פסול. איך חז"ל יכולים להגיד ששכם זה מקום מוכן לפורענות? מה, יש עיר בארץ ישראל שהיא מקום שלילי? זה לא הגיוני. אך הוא הדבר שאמרו שמטבע המקום נגרום ביושבה והתנשאות, וזה יכול ללכת לכיוון חיובי, אבל זה יכול ללכת לכיוון שלילי. ואיתו לתו מיני, אך כל דבר טוב ומועיל צריך לשמירה ביותר. יש שם עוצמות גדולות מאוד, ולכן זה מתפרץ הרבה פעמים לשלילה, אבל המקום עצמו הוא עוצמתי, הוא טוב. ועל כן תמצא בכל שלושה אלו שחשבו זה העניין היה באוכרם. שם עינו את דינה שכבר כתבנו בשם כבוד קדושת אבי אדוני למורנו וכו', ששכם הייתה פה מידת העזות וגאות, ולפי דרכנו טבע המקום גרם לו, ומה שלא השתמש במידה זו לטוב נהפך לו לרועץ. וכן שם קלקלו השבטים כמבואר, שלא הם רוצים להיות נכנעים ליוסף שהוא צדיק יסוד עולם, והם ראו את עצמם לחלק, הם הרגישו שהם שווים מצד עצמם. מה, אנחנו נכנע ליוסף? הוא חולם עלינו חלומות. ועיין גור אריה בעניין החשד של השבטים שיוכלים עבר מן החי, וגם זה נוכל לומר שטבע המקום גרם כנן. ומה ששם נתחלקה מלכות בית דוד, הדבר מבואר שלא היו רוצים להיכנע למלכות בית דוד ולבית המקדש. והכל עניין אחד, הוא מעין על גודל המקום ולא על גריעותו חס וחלילה. והעניין הוא לימוד גדול ותוכחת מגולה לבאים לעבוד עבודת הקודש, איך לפלס כל מידה בפלס השכל שיהיה נוכח השם דרכו, כי בכל מידה טובה יש דבר מה להיפוך, צריך מאוד זהירות. כל דבר טוב צריך מאוד להיזהר שאולי ילך לכיוון שלילי. עכשיו בהקשר הזה הוא סגר את הנושא הזה, לא ניכנס פה לכל ההסבר של שלושת הדברים וכו'. רק לדעתי מי שמחובר לעיר שכם יש לו חשש שהוא מרגיש חלק, הוא מרגיש עזות, אבל הוא מרגיש שהוא לא, הוא יכול להחליק החוצה ולהרגיש שהוא לא חלק מכלל ישראל. כלומר, אני הולך ונלחם ואני אעשה תג מחיר והכל, למה? להציל את כבוד ישראל. אבל ברגע שאתה עושה כזה דבר אתה פועל נגד עם ישראל. ולכן שכם, גם היום אנשים שמחוברים לשכם, לעזות הזאת, שזה עזות של קדושה בשורש שלה, יכולים להחליק החוצה. דיברנו פה ברמה האישית של כל אחד ואחד, אבל זה גם ברמה הלאומית. זה יכול להחליט, טוב, אני יודע מה טוב לעם ישראל, עם ישראל כרגע לא שם, אבל לא משנה, אני זה צריך מאוד זהירות בזה. אין לנו זמן להאריך בזה, אולי נעשה את זה בשבת, אולי שאני אגיע לשבת בישר, ככה ביקשו ממני אתמול.